ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה, פשוט ראש הישיבה, הבנים, הרב ליפשיץ, אנחנו קרובים עכשיו ככה, יש אני מאוד שמח להיות כאן איתכם היום בענייני השמיטה. אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים כשלומדים ענייני שמיטה, כשמעמיקים בענייני שמיטה, זה מצד אחד ללמוד בעיון ברצינות, מצד שני להתרגש. אדם לפעמים יכול לתת שיעור על שמיטה ולקבור את השמיטה. שמיטה זה דבר כל כך מרגש, כל כך מיוחד, לשים לב לגודל השעה, לא להפסיד את הדבר העצום שאנחנו נמצאים בו. לפעמים אתה מרגיש שאנשים דנים בשמיטה, אבל עיקר עניינם לברוח מהשמיטה או להסתדר עם השמיטה. זו פגישה שהיא כל כך הפוכה ממה שאנחנו צריכים להרגיש. הנושא של שמיטה הוא ארוך. כשהוא מדבר על שמיטה במטבח בקדושת שביעית, אני אנסה להתייחס, אבל בתוך הדברים קצת אולי לדבר גם על המהות של הדברים. אנחנו נתחיל כמה דקות רק טיפה להתרומם לענייני קדושת שביעית. אני לא הולך להאריך הרבה בקדושת שביעית, אבל כמה נקודות קצרות. זה לא המצגת פה, יש לי מצגת אחרת, רציתי להביא כאן משהו בהקשר הזה, אבל לא הספקתי. אבל זה ההתחלה, זה ייתן לנו קצת דברים. יש כמה דברים שנקודות שמאפיינות את קדושת שביעית. דבר ראשון, יש לנו קדושה שהיא קדושה שיוצרת איסור, ויש לנו קדושה שמאפשרת אכילה. יש קדושה שיוצרת איסור, קדושה כזאת למשל בכלאיים, פן תקדש המלאה, זאת קדושה של הבדלה, של הרחקה. יש לנו קדושה אחרת, שקדושה של אכילה, שמאפשרת אכילה, למשל נדר רבי, בשנה הרביעית יהיה כל פריוק קודש הילולים להשם, מעשר שני. יש כאן קדושה מיוחדת שמאפשרת אכילה. קדושת שביעית דומה כמובן למעשר שני, לנדר רבי, זאת קדושה שמאפשרת אכילה. פירות שביעית ניתנו לאכילה. דין נוסף הוא פדיון פירות שביעית. כאשר אנחנו מדברים על כלאיים, על אורלה, בדברים האלה אין אפשרות לפדות את הקדושה. אין דבר כזה לפדות קדושה של אורלה, של כלאיים. כאשר אנחנו מדברים על מעשר שני, אתה יכול לפדות את הקדושה במטבע. שמיטה איננה לא כאורלה ולא כמעשר שני, כי הגמרא בקידושין דף נ"ח אומרת, יובלי קודש תהיה לכם, מה קודש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת את דמיה. הגמרא מסבירה שם הברייתא שבניגוד למעשר שני, להקדש, שעל ידי החילול הקדושה עוזבת את הפירות ועוברת לכסף, כשאדם מחלל פירות שביעית, הקדושה נשארת גם בפירות וגם בכסף. שזאת נקודה נוספת, מאפיין נוסף של קדושת שביעית. מאפיין נוסף זה מקום האכילה והאדם האוכל. קורבנות קודשים אוכלים
המקדש, זרה, סביב הזרה, הכל קשור לבית המקדש. מעשר שני ונטע רבעי, אוכלים בירושלים לפני השם. תרומה נאכלת בכל מקום, אבל רק על ידי כהן. הקדושה היחידה שנאכלת בכל מקום על ידי כולם זאת קדושת שביעית. קדושת שביעית זה קדושה יחידה שהיא לא בירושלים, לא במקדש, נמצאת בכל מקום ונאכלת על ידי כולם. הדבר הבא זה טומאה. כל הדברים האחרים שיש להם קדושה באוכל, תמיד טמא לא יכול לאכול. רק בטהרה. פירות שביעית זה הדבר היחיד שנאכל גם בטומאה. כל הנקודות האלה שהיה מקום להאריך בהם מובילים לכך שבניגוד לכל הקדושות שיש לנו, קדושות האוכל, שיסודם בבית המקדש, קדושת שביעית יסודה בארץ ישראל. זה עוד שלב בקדושת ארץ ישראל. ויש כאן משהו מיוחד, אני חושב, גם מבחינה מחשבתית, אמונית. בדרך כלל, אם אדם רוצה אוכל קדוש, הוא צריך לעזוב את הבית וללכת לבית המקדש. בשמיטה הקדושה באה אלינו הביתה. בשמיטה זאת קדושה מתפשטת, הקדושה עוזבת, נמצאת בכל מקום, לא צריך לעזוב את הבית, קדושה נכנסת אלינו הביתה. ולפי הדבר הזה אפשר להבין גם למה אי אפשר לפדות את הקדושה בפירות שביעית. כי כאשר פירות, כאשר יש קדושה שאפשר לאכול רק במקום מסוים, כמו מעשר שני ונטע רבעי, אז אתה פודה אותם כדי שתוכל את הכסף לעלות לירושלים ולאכול שם את הפירות. קדושת שביעית במהותה נמצאת בכל מקום. אז זה גם אין סיבה להתיר את הפדיון, אבל אני חושב שמבחינה מהותית זה לא רק שאין סיבה להתיר את הפדיון. התורה רוצה שפירות שביעית יאכלו בכל מקום. היא לא רוצה שתבדה, היא רוצה שהפירות יהיו בכל מקום. ויכול להיות שיש עוד נקודה שבגללה אי אפשר לפדות פירות שביעית. היה אפשר לומר שבגללה אי אפשר לפדות פירות שביעית. היה אפשר לומר שאולי מעשר שני אפשר לפדות בגלל שזו לא קדושה שמולדת בפירות. קדושת שביעית זה קדושה מולדת בפירות. אז אתה לא יכול להפקיע קדושה מולדת. הבעיה בדבר הזה, שלמרות שהיה מקום לחשוב כך, אבל יש לנו קדושה מולדת שאפשר לפדות אותה, וזה נטע רבעי. נטע רבעי זו קדושה מולדת ואפשר לפדות אותה. ואני חושב שיש כאן נקודה נוספת. כדי לפדות אתה צריך להיות בעל הבית, אתה צריך להיות בעלים, אחרת אתה לא יכול לפדות, זה לא שלך. ואני חושב שהעובדה שאי אפשר לפדות פירות שביעית, הדבר הזה מראה אתה לא בעל הבית. העיקרון הזה עולה מהמון הלכות בהלכות שביעית. כל מי שלומד הלכות שביעית יודע את זה בהרבה דברים, שפירות שביעית מלמדים אותנו אתה לא בעל הבית. אם אתה לא בעל הבית, איך תפדה? מי אתה בכלל שתפדה פירות שביעית? ואני חושב ששני הדברים מצטרפים ביחד, שזה גם קדושה מולדת וגם שאתה לא בעל הבית, ולכן אתה לא יכול לפדות, ולכן זה שונה מנטע רבעי וגם שונה מקודשין, שגם שם אתה לא בעל הבית, אבל שם זאת קדושה שהיא לא מולדת, ולכן אפשר במקרים מסוימים לפדות אותה. בשורה התחתונה, קדושת שביעית יש בה משהו נדיר. יש בה משהו שעם ישראל לא זכה לו אלפי שנים. אלפי שנים לא אכלנו אוכל קדוש. לא היה דבר כזה. אנחנו לא יכולים לאכול קורבנות. לא יכולים לאכול מעשר שני ונטע רבעי, אין לנו אפשרות להיטהר. תרומה אי אפשר לאכול היום, גם הכהנים קיבלו טהורים. אין לנו אפשרות אלפי שנים לאכול אוכל קדוש. חזרנו לארץ ישראל, יש לנו פעם ראשונה אחרי אלפי שנים זכות לאכול אוכל קדוש. זה לא יאומן. הרמב״ם כתב ספר שלם על שמיטה, הלכות שמיטה ויובל. רש"י כתב כל השס על שמיטה. אף אחד מהם לא זכה לאכול תפוח אחד של קדושת שביעית. להבין את גודל השעה, להבין מה המציאות שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו זוכים לאכול קדושת שביעית. מישהו שלח לי הנה בדיוק את זה, מישהו שלח לי לפני כמה זמן מאיזה סופר יבול נוכרי, אתם רואים מה כתוב שם בקטן? מהדרין, זה כן חנות מהדרין, שמיטה למהדרין, ללא חשש קדושת שביעית. אל תדאג, ללא חשש קדושה. איך אפשר לכתוב דבר כזה? אומר לי תכתוב ללא חשש שביעית, עוד אפשר להבין? ללא חשש קדושה, אל תדאג, אין פה חשש של קדושה, זה לא יאומן. אבל כשאדם גדל כך, אז הוא מפחד מקדושה. אני אומר, בעזרת השם, הרי יבנה המקדש. יבואו, יגידו לנו, קורבן פסח. יבואו אנשים, יגידו, תעזבו אותי, מה אני אסתבך? ואולי בטעות אני אשבור עצב. אדם מפחד מקדושה או שמח? שמח, יש דברים שצריך להתמודד, מה אפשר לעשות? קדושה זה דבר שהוא באמת דבר שדורש התמודדות. אבל ההתמודדות נובעת בגלל הגובה, לא בגלל נמיכות. אתה צריך לשמוח בגובה ולרצות את ההתמודדות. וזה דבר שאני חושב שאנחנו כל הזמן צריכים להפנים. ואני חייב להגיד, הדבר הזה קשור לכל התפיסה של שמיטה וגם לכל העבודה בפועל על שמיטה. אני נתתי שיעורים על שמיטה, אני חושב, לעשרות אלפי אנשים בחצי שנה האחרונה. אם חקלאים אמורים לנוח בשמיטה, אז רבנים עובדים יותר בשמיטה. ואני חייב להגיד שהמון אנשים אמרו לי, פתאום יש לנו חשק לשמור שמיטה. זה לא שזה יותר קל, יש לנו חשק, אנחנו רוצים לשמור שמיטה. שני אנשים פגשו אותי היום או אתמול, אני כבר לא זוכר, אתמול, היום לא יכול לפגוש אותי, עברתי שיעורים ברצף מהבוקר, אבל אתמול שני אנשים אמרו לי את זה, אמרו לי, תשמע, אנחנו שמחים לשמור שמיטה, אבל זאת צריכה להיות התחושה, וכשאדם שמח, אז זה גם לא קשה, מה? כל כך קשה. אבל גם אם יש קצת קשיים, הוא שמח, הוא מרגיש את הגדלות, את הגודל. אני רוצה בדבר הזה לדבר קצת על ההלכות של שמירה על קדושת שביעית. אני חייב להגיד שיש משהו שאני לא אוהב לעשות אותו, אבל אני אעשה אותו. ברגע האחרון שלחתי לרב ליפשיץ עוד דף מקורות. יש לי שתי מגמות סותרות. מצד אחד אני רוצה לחנך אנשים בבית להקפיד על קדושת שביעית ולדעת איך לשמור ולא, כלומר, לחפף קדושת שביעית. מצד שני, אם אנשים נמצאים לפעמים בפאניקה יותר מדי גדולה על קדושת שביעית, קדושת שביעית לא דורכת בביתם ויצא שכרו בהפסדו. אני חייב להגיד, יש לי מגמה. המגמה שלי להרבות בקדושת שביעית בכל מקום. יש לי מגמה ממלכתית להפוך קדושת שביעית בכל מקום. כל דבר שאתה עושה יש לו גם חסרונות. אבל ישבתי עם ראשי הצבא, ישבו אצלי בלשכה כמה פעמים, אותם אלה שעוסקים בהלכה לפני שנה, ועודדתי אותם לדרך של קדושת שביעית. בשמיטה הקודמת הצבא קנה את הכל יותר מחירה. בשמיטה הזאת הייתה מחשבה לקנות את הכל נוכרי, בגלל שהשתנה הנוף בצבא, לא לגמרי. אבל יש הרבה אנשים בצבא שלא אוכלים יותר מחירה. אחרי שיצבו אצלי כמה פעמים, אחר כך, אז גם אחד הרבנים של מרכז ההלכה, היום הוא שם רב בדרגה בכירה שם, היום הצבא, עד עכשיו, קונה אוצר הארץ. רק שתבינו איזה מהפכה זאת. הצבא זה הקניין הגדול ביותר שיש במדינה. אתם יודעים שאלית עברה לפני כמה שנים לחלב ישראל. אז לפני זה לא יכולתי לקנות אלית הרבה פעמים. אני חסכתי הרבה כסף בצבא בגלל זה. כי כל פעם היו מביאים לנו צ'ופרים של אלית, וזה היה חלב וקום. אז המשכורת הצבאית שלי, לא קניתי אף פעם את כל הצ'ופרים האלה, אז בסוף קניתי בזה ספרים. בכל אופן, מה קרה? למה זה השתנה? כי הצבא אמר לאלית, תשמעו, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים חלב ישראל. תוך שבוע כל אלית הפך להיות חלב ישראל. אם הצבא רוצה חלב ישראל, אחרת הוא לא קונה אלית, אז עוברים לחלב ישראל. היום הכל הפך להיות חלב ישראל, כמעט הכל. כמובן שכשאתה אומר לצבא תקנו קדושת שביעית, אז אתה יודע שבענייני שמירה על קדושת שביעית אתה צריך למצוא הקלות. מי שהיה בצבא יודע שזה לא המקום האידיאלי לשמור על אוכל. ואני מסתפק בזה. מי שהיה בצבא מבין טוב מה שאני אומר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אני במגמה להפוך את הדברים לממלכתיים. לפני שנה הלכתי לרמי לוי בגוש עציון. אמרתי לו, תשמע, אתם צריכים פה לקנות אוצר הארץ. אמר, מה אוצר הארץ? אנחנו לא סניף מאדרין בכלל. למרות שהם לא מאדרין, אני דואג על הרבה דברים שכן יהיו מאדרין שם, אבל כל פעם הם דואגים להזכיר, הנה אנחנו לא מאדרין, כדי שאם יש משהו ש... אבל הרבה דברים, ברוך השם, 90% מהבשר שם הוא חלק, ודברים אחרים, אם יש קצת תשומת לב, מצליחים הרבה דברים. סניפי מהדרין בכלל קונים נוכרי שם. שלחתי עוד אנשים להתקשר. התקשרו עוד אנשים ועוד אנשים. רמי לוי, כל רמי לוי זה ענק, זה עשרות אלפי אנשים יש בגוש עציון, של גוש עציון, כולו אוצר הארץ. רק תבינו, אתה נכנס לסופר ענק. סופר ענק, לא חנות קטנה, ואתה רואה כל אגף פירות וירקות. עגבנייה, קדושת שביעית. זה עולי מצרים, מצה מנותק. זה לא סימני גאולה? זה לא דבר מדהים? אשתי אומרת לי, תגיד לי למה כשאני הולכת לעשות קניות לוקח חצי שעה, אני שולחת אותך לקניות לוקח לך 4 שעות. אז כשאני הולך לרמי לוי כל דקה, מה זה דקה? כל חצי דקה מישהו עוצר אותי. הרב, אני יודע, אני יודעת שלא אמורים לעצור את הרב בסופר לשאלה, אבל רק שאלה קטנה בענייני שמיטה. עכשיו אני חייב להגיד, זה מרגש אותי מאוד. אני עומד שם, אני אומר אותי, זה לא יאומן. איפה עם ישראל יתעסק ככה בענייני שמיטה אלפי שנים? לא היה דבר כזה, זה לא יאומן. אתה רואה את הסופר, כל הזמן שואלים שאלות בענייני שמיטה. יש שאלות של אנשים שמבינים עניין, ויש גם שאלות של אנשים שלא מבינים כלום, אבל לא נורא. מישהי שואלת אותי לפני כמה ימים, היא אומרת לי, הרב, אני רואה שיש משהו עולי מצרים. אני, המשפחה שלי מפולין. אני מותר לאכול. אתה לא מבין שהיא בכלל לא מבינה שום דבר מכל העניין. אבל לא נורא, תשמעו, זה חלק מהעניין. יש פה דבר חדש, תורה חדשה, חדשה, אבל דברים שעם ישראל לא יתעסק בהם. יש כאן באמת משהו מיוחד. אז יש דברים שבהם אנחנו גם צריכים להקל. יכול להיות, כי אם אתה רוצה קדושת שביעית לכל עם ישראל, אז בבית אתה תקפיד יותר, אבל אתה יודע שיש מקומות שיקפידו פחות. לא נורא. תסתכלו רגע בדף המקורות שיש לכם. אז קודם כל אנחנו יודעים שלפי הרמב"ן קדושת שביעית אולי זה מצוות עשה. לפי הירושלמי מקור 3 בוודאי שיש כאן לפחות מצווה. קדושת שביעית היא בוודאי לפחות, יש קדושה. גם אם נגיד שזה לא מצווה זה בוודאי קדוש. אבל יש שאלה מרכזית, חקירה מרכזית שיש לחקור, שהיא קשורה לכל העניין הזה של שמירה על קדושת שביעית. אנחנו יודעים שאסור להפסיד פירות שביעית. אני גם נמצא פה במצגת, נביא את זה. זה הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לאוכלה אמר רחמנה ולא להפסד, אסור להפסיד פירות שביעית. השאלה היא, מתי אני מגדיר אוכל כמופסד? האם ההגדרה היא אובייקטיבית או סובייקטיבית? או בלשון אחר, האם זה פגם באוכל או פגם באוכל? מתי אני אומר שהאוכל מופסד? האם כשהפגם הוא באוכל, כשהאוכל באמת מקולקל, אי אפשר לאכול אותו, מי שיאכל אותו יהיה לו כאב בטן, שלשול, לא יאכל. או שאני אומר זה לא פגם באוכל אלא פגם באוכל, אם האדם לא יאכל אותו הדבר הזה מוגדר כמופסד. חקירה הזאת יש לה הרבה השלכות, אבל בואו ננסה לראות את הדברים. אני רק רוצה להגיד, לכאורה כשאתה שם שאריות בתוך הפח, אף אחד כבר לא יאכל את זה, אף בן אדם לא יאכל, אבל האוכל מבחינה אובייקטיבית עדיין לא התקלקל, הוא התקלקל תוך כמה זמן, הוא לא התקלקל ישר, מבחינה אובייקטיבית אמיתית. בוא נאמר שאין בן אדם לפניך, אתה שוטף את זה טוב, תוכן בבלנדר, עושה לו קציצות, זה לא פגם שהאוכל התקלקל כבר, הוא התקלקל עוד מעט, לפחות בהרבה רמות, שתלוי באיזה רמה, יש רמות אולי יותר, אבל אף אחד לא יאכל את זה. המשנה כאן במעשר שני אומרת, אין לוקחים תרומה בכסף מעשר שני מפני שהוא ממעט באכילתו. תרומה אסורה לזרים, אסורה לטבול יום, לעומת זאת מעשר שני מותר לאנשים האלה. אדם שלוקח כסף של מעשר שני, כן, זה מה שכתוב כאן, וקונה בו תרומה, הוא גורם למיעוט אכילתו, פחות אנשים יאכלו עכשיו את האוכל הזה. ובעל פאת השולחן למד מכאן שלמרות שאין הפסד באוכל, אין הפסד אובייקטיבי, כיוון שיש הפסד באוכל, אנשים, פחות אנשים יכולים לאכול, הדבר הזה נקרא כהפסד גם בשמיטה. מרן הרב קוק זצ"ל העלה את החקירה הזאת מקור 9, האם באמת יש כאן דבר אובייקטיבי בעניין השלכת הקליפין, אם ראויים להקותם ולאוכלם ולא נמאסו כל כך, יש לומר שאין לו משום הפסד, אלא די יש לומר די אם הוא בעניין שמי שכבר ראה אותם מאוסים לא יאכלה מחמת מיוס, נקרא כבר הפסד. הרב אומר, נראה לו יותר שאולי אם אנשים לא יאכלו את הפירות האלה זה כבר נקרא הפסד. למה? כהד הנעיד אלו חזיה בפניו שלא בפניו, מאיך זה חזיה? חולי נעין א' ומכל מקום מקרה זה הפסד שרי בפניו לא חזיה, כי התוספות כתובות למד עמוד ב', התוספות וכתובות שהרב כאן מביא מדברים על אדם שהכניס לפה שלו אוכל ששייך לחבר, הוא לא אכל אותו, הוא רק הכניס אותו לפה, ועל פי הגמרא והתוספות, התוספות אומרים שאם החבר רואה אותו מכניס את זה לפה, למרות שזה לא הפסד אובייקטיבי, הדבר הזה מוגדר כנזק והוא חייב לשלם. אם החבר לא היה רואה אותו מכניס את זה לפה, אז זה לא היה נזק בכלל, כי הוא לא ראה ולא קרה שום דבר. היום אולי נאמרים חיידקים, דברים, אבל בעיקרון לא קרה שום דבר. אז הרב אומר, רואים שברגע שאדם לא יאכל את זה, זה מוגדר כהפסד. אומנם יש מקום לדון בראיה הזאת, בגלל שהראיה הזאת מדברת על עולם של נזיקין. האם יש להשוות עולם של נזיקין לעולם של שמיטה? יכול להיות שבעולם של נזיקין זה לא משנה אם זה מופסד אובייקטיבית או לא מופסד אובייקטיבית. השאלה היא, האם זה גרם נזק לחבר? אם הבן אדם לא יאכל את זה יותר, גרמת לו נזק. כיוון שכך, הדבר הזה מוגדר כנזק ואתה חייב לשלם. אבל יכול להיות שלעניין שמיטה, כל עוד הפרי ראוי לאכילה, אולי זה לא נקרא הפסד, קשה להוכיח מכאן. דבר נוסף, יש מקום לדון, הדברים האלה של המשנה נאמרו ביחס לתרומה. האם הדבר הזה נכון גם לעניין שמיטה? לעניין שביעית. גם הדבר הזה לא ברור. יכול להיות שדווקא לעניין תרומה יש את הדין המיוחד הזה, שברגע שאדם לא אוכל זה נקרא הפסד, אולי לעניין שביעית אין את הדין הזה. ואולי זה תלוי בשאלה האם יש מצווה באכילת פירות שביעית או אין. לגבי תרומה יש מצווה לאכול את הפירות. יכול להיות שכיוון שיש מצווה לאכול, אם אתה גורם לזה שהמצווה לא יכול לאכול עכשיו או לא יאכל, זה נקרא הפסד. יש מצווה לאכול ובגלל מה שעשית המצווה לא יאכל, אולי זה נקרא הפסד. אם נגיד שבשמיטה אין מצווה, אם נגיד, אז אולי גם הדבר הזה לא יחשב כהפסד. יש מקום לדון בדברים נוספים, אני אומר ממש בקצרה, תסתכלו במקור 12. ספר השמיטה מדבר על שאריות שנשארו לך מהפרי, אכלת ונשאר קצת מהפרי, וקצי תאנים נשאר בהם קצת אוכל וכו'. הוא אומר שאסור להפסידם, שעדיין ראויים למאכל. אם יש לך קצת שאריות אסור להפסיד את זה, זה עדיין ראוי למאכל. הרב קוצ'ינסקי. אבל הדבר הזה לא פשוט, ופשטות המשנה והתוספות שדבר הזה לא נקרא הפסד בכלל. המשנה בתרומות מדברת על תרומה ואומרת, פרק י"א, גרעיני תרומה, בזמן שהוא מכנסן אסורות ואם משליחן מותרות. אם יש לך גרעינים שיש עליהם קצת אוכל, אם אתה מתכוון לשמור אותם, אסור לישראל לאכול אותם. תרומה אסור לישראל לאכול. אבל אם אתה לא מתכוון לשמור אותם, אתה זורק אותם, גם ישראל יכול לאכול אותם. כך מסביר רבינו תם כאן, כך בתוספות. והתוספות מסביר במקור 14 שאם אתה מתכוון לשמור אותם יש להם שם אוכל. אבל משליחן, השורה האחרונה כאן בשורה במקור 14, משליחן בטל שם אוכל מניו. אם אתה מתכוון לזרוק אותם, בטל שם אוכל מהפירות. הרב אליושיב זיכרונו לברכה בעקבות התוספות הזה פוסק שאם הורדת את הבשר את האוכל מהפרי ויש קצת, לא צריך לתרוח יותר ויכול להשליחם כך להשפה. אמנם הרב אליושיב מדבר כאן על מעט, אבל יש מקום להגיד שזה לא משנה מעט או הרבה. השאלה היא העיקרון, אם יש שאריות שלא מתכוונים לאכול אותם, אולי הדבר הזה מוגדר כפסולת, אין לו שם אוכל בכלל. זה מה שעולה כאן מהמשנה. בדבר הזה יש שינוי גדול גם במציאות שלנו. ולמה יש שינוי במציאות שלנו? אתם לא זוכרים כנראה, אבל לפני 30 שנה וכשאני הייתי ילד, בטח 40 שנה, אם היו שאריות בסוף הארוחה, אם הייתה חצי בננה, האבא היה אוכל אותה. לא היו זורקים כל כך מהר שאריות. היו נשארות שאריות מסלט, היו שומרים את זה יום, יומיים, עד שגומרים. אנחנו עברנו דור, אנחנו היום דור מפונק. טוב, לא טוב, אני לא נכנס לזה עכשיו, זה לא השאלה. המציאות היום שאנשים לא שומרים שאריות. רוב האבות או האימהות לא יאכלו בסוף הארוחת השאריות של הילדים מהצלחת. לפעמים ילד קטן, מי שיאכל, לא יאכלו. אנשים היום מתייחסים לזה כאשפה. ואם אנשים מתייחסים לזה כאשפה, אז אם אני לוקח את אותה שיטה שהזכרתי עכשיו, שדבר שעומד להיזרק נחשב כדבר שבטל שם אוכל ממנו, אולי הדבר הזה נכון גם היום. ואפשר להגיד עם מה נפשך. מה ממה נפשך כאן? אם אני אגיד שהבעיה היא ביחס לאוכל, לאדם שאוכל, ממילא כשיש שאריות בצלחת אף אחד כבר לא יאכל את זה, אז כבר עכשיו זה נחשב פסולת. אם אני אגיד שההגדרה היא לא ביחס לאוכל אלא ביחס לאוכל, אז גם בפח זה ממשיך להיות עדיין ראוי לאכילה לכמה זמן, ורק אחר כך זה ייפסד בגרמה. כל מה שאני אומר עכשיו אני אומר בשביל הצבא, בשביל מוסדות, לא אומר בבית שלנו. בבית שלנו אנחנו מקפידים, כי כל הסברות האלה, אני חושב שיש צד כזה, אבל זה לא בטוח ב-100%. למשל, מקור שאפשר אולי לראות אחרת, תסתכלו במקור 16, חומר בשביעית שאין במעשר שני, במעשר שני שאין בשביעית, שהשביעית עשה ואת המופקר כשמור, ופסולת אוכלין כאוכלין. פסולת אוכלין כאוכלין לגבי שמיטה. יש כאן מקור שקצת סותר מה שאמרתי. המקור הזה יש כאלה שמסבירים אותו אחרת, ומסבירים שזה בכלל מדבר לגבי ביעור, ולא לגבי הפסד פירות שביעית, יש בבית רדבד שם. אפשר לחלוק, אבל בבית ברור שאנחנו נקפיד יותר. אבל יש אנשים שבגלל כל מיני חששות נכנסים לפאניקה, לא מכניסים קדושת שביעית. המגמה שלנו להרבות קדושת שביעית. בסופו של דבר, בתוך המגמה הזאת, אם בחוץ או בכל מקומות יקפידו קצת פחות, לא נורא, אבל אנחנו בבית ננסה להקפיד יותר. מה אנחנו ננסה לעשות בבית? אז בבית יש שני פתרונות למעשה. פתרון אחד, לשים בסקית, לקשור ולשים בפח. פתרון שני הוא לשים בתוך כלי את השאריות, כמו שאתם יודעים, וכל יום, כל 10 שעות, לשים נייר על השאריות הישנות, ועליהם לשים את החדשות. אם לא נשים נייר, אז החדשות יתקלקלו מיד על ידי הישנות, זה כבר יהיה אולי הפסד בידיים. אנחנו רוצים שזה יהיה רק בגרמה. אז שמים נייר, ואז החדשות על הישנות, הן לא מתקלקלות עכשיו, יתקלקלו רק בגרמה. יש כאלה ששומרים כמה ימים את השקית. לא זורקים אותה מיד, שומרים אותה כמה ימים. כך עשיתי אף אני בראשונה. פעם גם אני עשיתי ככה. היום אני לא חושב שצריך לעשות כך. אני לא חושב שצריך לעשות כך, א', בגלל הסברה שאמרתי קודם, שאחרי שזה נמצא בפח, אף אחד כבר לא יאכל את זה בכל מקרה. ומבחינת קלקול אובייקטיבי, אז גם בסקית, גם כשאני זורק את זה עכשיו לפח הגדול, זה ממשיך להיות ראוי באותה צורה. גם המכוניות האלה של פח השפע, נכנסתי פנימה לתוך המכונית בשמיטה הקודמת, וראיתי שהן דוחסות את השקיות, הן לא קוראות אותן. לפעמים היא קרה אולי משהו, אבל זה מהצד, בדרך כלל זה נדחס, זה לא נקרא. אם היא קרה בהמשך זה בגרמה. ואני חושב שמי שמשאיר כמה ימים בסוף, הוא לא קונה קדושת שביעית. יצא שכרו בהפסדו. אישה אחת באה אליי ואמרה לי, הרב, אני בפאניקה, בשמיטה הקודמת כל המטבח שהיה מלא בתולעים, חיכיתי 5-6 ימים עם השקית, כל פעם יצאו תולעים ממקום אחר. אז אני לא חושב שצריך להחמיר בזה. לפני 14 שנה בספר שכתבתי, אז הבאתי את שתי האופציות. לפני 7 שנים, אז הבאתי את זה בצורה יותר ממותנת. במהדורה הנוכחית, אז כתבתי שמצד הדין לא צריך, ומי שרוצה יחמיר. במהדורה תשפ"ב, זה הולך להיות רק בהערת שוליים. כי אני באמת חושב שמצד הדין לא צריך להחמיר בזה, ולפעמים זה חומרה שגורמת, אני חושב, להפסד הרבה יותר גדול. יש מחלוקת האם גרם הפסד פירות שביעית מותר או אסור, אבל יש דבר חשוב שהרב אליושיב כתב, אני חושב בצדק, יש מקום לחקור האם גרם הפסד פירות שביעית אסור בגלל עצם העובדה שאסור גרמה, גם בשבת לכתחילה לא עושים גרמה, או שזה אסור לא בגלל עצם הגרמה, אלא בגלל שרוצים שיוכלו פירות שביעית, בגלל התוצאה. אם הסיבה היא הסיבה השנייה, בגלל התוצאה, ממילא, אם זה שאריות שבכל מקרה יזרקו אותם, לכולי עלמא יהיה מותר לגרום להם הפסד. כי אתה לא עושה הפסד בידיים, וכל הסיבה לא להתיר גרמה לדעת האוסרים זה רק בגלל התוצאה, כדי שיוכלו אותם. אבל בכל מקרה אף אחד לא יאכל. מדובר על שאריות. אם מדובר על שאריות, אז הרב אליושיב אומר, אם בכל מקרה לא יאכל, לכולי עלמא מותר גרם הפסד פירות שביעית, וזה מאוד מקל, כי אז אתה שם בכלי הזה של השמיטה, אף אחד לא יאכל את השאריות האלה, לכן הדבר הזה צריך להיות מותר בכל מקרה. מה עושים עם שאריות מרק? שאריות מרק, אז קודם כל, הרמב"ם כותב שגם טעם של שביעית, יש בו קדושת שביעית. הדבר הזה מאוד משמח, כי פתאום אנחנו מבינים שיש לך קישויים של שמיטה, כל המרק הופך להיות קדוש בקדושת שביעית. עוד מעט יתחילו תפוחי האדמה של קדושת שביעית, עושים צ'ונט, זוכים לאכול בשר עם טעם של קדושת שביעית. דבר מרגש, כל המטבח מתפשט בקדושה. אם אדם מפחד, לא נורא, אז קודם כל משתדלים לאכול עד הסוף. ואם נשאר קצת, אז יש פתרון אחד להשאיר לילה ולזרוק את המרק. אבל היום לא צריך את זה. היום יש לנו סקיות אטומות. אתם יודעים, בסופר יש סקיות עם ידיות ויש סקיות שקופות. שאלתם את עצמכם בטח פעם, למה יש שני סוגים? אלה עם הידיות, תמיד יש חור למטה. השקופות הן אטומות, עשו אותן בשביל שמיטה. בלי לחשוב על זה. אבל הסקיות האלה, אתה לוקח את הסקיות, שמת שרית מרק שם, זורק ישר לפח, זה לא בעיה. יש לנו דברים נוספים, גלינים קצת שריות, אז הסברנו קודם שאם זה קצת שריות אפשר לזרוק את הדבר הזה, ראינו. ועקבות הדבר הזה, אם יש לך צלחת שיש עליה קצת שריות של צ'ונד או משהו כזה, גם את זה אפשר לשטוף בברז. לא צריך להוריד לכלי של השמיטה, אלא אפשר לשטוף בברז. שינוי מאכילה רגילה, בעבר זה היה בלגן גדול, כי המשנה אומרת בתרומות, לא, לגבי תרומה, לא משנים תמרים, דבש, תפוחים, יין, לא משנים בריאתם, דבר שרגילים לאכול רגיל, לא סוחטים וכו'. אבל המציאות השתנתה כבר בשמיטה הקודמת, אבל בשמיטה הזאת בפער עצום. חזון איש כותב, מותר לסחוט מיץ פירות העומדים לסחיטה, והם זיתים, ענבים, תפוז, אשכולית ולימון. החזון איש הכריע שדבר שרגילים לסחוט מותר לסחוט בשמיטה. היום איזה פירות רגילים לסחוט? היום סוחטים הכל, הכל. מה זה הכל? אתם תראו הכל, כמעט הכל. היום יש נשים שלא קמות בבוקר בלי לשתות משקה ירוק. יש גם גברים כאלה, אבל יותר נשים. משקה ירוק זה אומר חסה, סלרי, מלפפון, הכל בבלנדר ביחד, נשמע טעים. תפוחים, אני אומר לכם את זה כי בתור בעלים פעם תצטרכו להכין את זה בבוקר. אז יש המון דברים שהשתנו בעולם בצורה שונה לגמרי, וזה משנה את הכל, כי כל דבר שרגילים לסחוט מותר לסחוט. מה זה אומר למעשה? פירות שביעית זו זכות עצומה, אולי מצווה, זה בטח שווה את ההשקעה. ראינו קודם שזה דבר שהוא ממש סימני גאולה. זה ממש דבר שהוא מזכיר את אותה קדושה שבבית המקדש שלא הייתה אלפי שנים. אכילה משתדלים לאכול עד הסוף, גם בגלל הקדושה וגם בגלל שזוכים שאנחנו לא בעלי בית, הקדוש ברוך הוא בעל הבית. שאריות, אמרנו שתי אפשרויות, או בסקית או בתוך כלי. שימושים, מותר להשתמש נורמלי, לסחוט, לבשל, לרסק, מה שרגילים לעשות. אז מה לא עושים? מרן הרב קוק זצ"ל אמר, אל תכבה נר הבדלה ביין של שביעית. בסדר, יש דברים שאנחנו לא נעשה, לא נורא. סך הכל רוב הדברים אפשר לעשות. אם שאריות לא ראויות בכלל למאכל, כמו קליפה של תפוז או של בננה, אפשר לזרוק לפח כרגיל. בסך הכל זה לא מסובך, וזה בטח שווה את ההשקעה. פתחתי ואמרתי שההתייחסות זה דבר עיקרי שאנחנו צריכים לשים לב אליו מעבר לכל ההלכות הפורמליות. יש הרבה אנשים שיש מהם בבית כלי של שמיטה וכתוב עליו פח שמיטה. מוריי ורבותיי, פח ושמיטה לא הולך ביחד. פח זה אשפה, שמיטה זה קדושה, לא הולך ביחד. במקום פח שמיטה בבתים שלכם תכתבו קדושת שביעית. איזה הבדל עצום אם כל השנה אדם מתעסק בפח או מתעסק בקדושה. הבדל עצום. אצלי בבית זה גם לא כלי רגיל שכתוב עליו קדושת שביעית, זה מה שיש לי בבית. כלי חרס יפה, אולי כל המצגת זה בשביל לראות את הכלי הזה. כלי חרס יפה, צבוע יפה, הוא בכלל לא נמצא אצל הפחים, הוא נמצא אחר כבוד על השיש. אם יש קצת שאריות של שמיטה, ואין הרבה כי משתדלים לאכול עד הסוף, אשתי אומרת, אני שמחה שפתאום אתה אוכל סלטים. פתאום בסוף יש איזה חצי קערה, תביאו, תביאו. מה קרה? פתאום אתה אוהב סלטים? קדושת שביעית זה טעם אחר. אם יש שאריות, אז אנחנו הולכים, אני, הילדים הולכים לכלי, בדחיל ורחימו, ברעדה, קדושת שביעית, נזכרים בזכות העצומה, אחרי אלפי שנים להיות בארץ ישראל, להיות במדינת ישראל, לאכול פירות של ארץ ישראל, פירות של קדושת שביעית, מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות העצומה, ומתפללים שבעזרת השם נראה להמשך הגאולה בבניין המקדש במהרה בימינו. אני רק חייב להגיד, אני עוצר כאן בגלל שאני רץ, אני כבר מאחר. אני רק אגיד לכם למה אני רץ. יש אוצר בית דין ואוצר הארץ שהזכרתי קודם, על רמי לוי שדיברנו, אבל הקמנו אוצר בית דין בגוש עציון. הציבור החרדי פעם היה עושה אוצרות בית דין, עכשיו הוא מאוד התמעט, והרוב זה נוחי. אבל יש אוצר בית דין חרדי של הרב שמחה קוק והרב מנדלסון, שאני עוזר להם הרבה, אנחנו בקשר טוב, והם היו בגוש עציון, אנחנו בקשר, ואנחנו עושים עכשיו אירוע להוקרת החקלאים של אוצר בית דין גוש עציון ורחובות. יש שם גם האדמור מיקלי. עצם החיבור הזה זה כבר דבר חשוב, כבר סימני גאולה, שכולם נמצאים ביחד, במיוחד בשמיטה. מי שמבין מה המשמעות של החיבור הזה בשמיטה, כמעט לא היה מבריאת העולם חיבורים כאלה בשמיטה. אני יכול להגיד בריאת העולם, כי בריאת העולם וטף רשמם זה פחות או יותר אותו דבר בעניין שלנו, אבל זה חיבור אמיתי להיות ביחד. ואוצר בית דין זה פתרון שיסודו על חזוני שהרב אליושיב, וגם הציבור החרדי ביסודו מסכים לזה. הייתי לפני כמה חודש וחצי אצל הרב חיים קניאבסקי הרבה זמן, והוא אמר, תשמע, הכיוון שאתה מוליך, שאוצר בית דין הוא חשוב, ותמשיך לכתוב ענייני שמיטה ושבת, אלה דברים שמה שאנחנו עושים ומה שאוצר הארץ עושה בכל המהלך הגדול הזה ועוד מקומות, זה מהלך שהוא מהלך חשוב כשלעצמו. הוא מהלך שמאפשר חקלאות עברית בארץ ישראל, מהלך שמאפשר שהחקלאים יוכלו להמשיך להתקיים, מאפשר לשמור הלכות שמיטה, מאפשר לאכול קדושת שביעית, ומאפשר גם לאחד את הציבור הדתי והחרדי ביחד. כי זה דבר שהוא פחות או יותר מוסכם. כל דבר יש מחלוקות, אבל פחות או יותר מוסכם. אז בעזרת השם, גם האחדות זה דבר חשוב, שנצליח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.